של חיתום הדין, ככה נאמר, דברי חכמים, בזוהר הקדוש מופיע הדבר הזה. זהו הרגע, נאמר. הוא היום צריך להרבות ביום הזה בזכויות. ואין לך זכות יותר גדולה, נאמר, מאשר לימוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. ויברכו באמת הרבנים שיזמו את הלימוד כאן. בדרך כלל אנחנו היינו נוהגים לשבת בסוכה, לשמוח בסוכה, לשיר, והשנה החליטו לימוד תורה. בסדר, שיהיה לימוד תורה. הדבר החשוב, שמחה גדולה ללמוד תורה. גם ביקשו ממני שאני אומר כמה דברים על הנושא של השנה רבה. אבל קודם כל הייתי רוצה באמת לדבר לעניין הזה של הישועה בכלל. הגמרא, אנחנו הושענא רבה. הושענא, כל יום בסוכות אנחנו מזכירים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו, מזכירים את העניין של הישועה. הגמרא במסכת שבת, לגבי העניין של ישועה, מה עניין הישועה, וכיצד להתייחס לישועה, ומה צריך לבקש שמבקשים ישועה, אומרת הגמרא כך, בדף למד א', עמוד א'. אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, דהיינו, אדם עומד לדין לשמיים, מסכמים לו את החיים, מה הוא עשה בחייו? אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? שואלים אותו כמה שאלות, שהן השאלות היותר חשובות, שעל פיו האדם צריך לנהל את חייו. קודם כל, היית אדם הגון? היית אדם ישר? זה הדבר הראשון. נסעת ונתת באמונה? דבר שני, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? האם עסקת בתורה בצורה מסודרת, קבועה? דבר שלישי, שואלים אותו, עסקת בפריאה ורבייה, הקמת משפחה בישראל? המשכת את השרשרת הארוכה? כל אחד יכול לשאול את עצמו, נאמר, האם הוא נסע ונתן באמונה, האם הוא נתן באמונה, קבע עיתים לתורה, עסק בפריאה ורבייה. והשאלה הבאה, ציפית לישועה. השאלות האחרות הן שאלות כבדי משקל באמת. היית אדם ישר, נסעת ונתן באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת פריאה ורבייה. פתאום יש כאן איזו שאלה, ציפית לישועה? אלה הן מהשאלות היותר חשובות בחיים. ציפית לישועה? מה העניין של הציפייה לישועה? רש"י במקום מסביר את העניין של מה זה ציפית לישועה. מה זה כל כך חשוב? אומר רש"י, ציפית לישועה לדברי הנביאים. דהיינו, האם כשאתה בחיים שלך, אתה ציפית באמת, בכל הלב, להתקיימות דברי הנביאים שהבטיחו לעם ישראל, ולא רק לעם ישראל, לעולם כולו, הבטיחו ישועה וגאולה מכל הצרות ומכל... אתה באמת... ציפית לישועה? או לא ציפית לישועה? היית בייאוש כזה. נאמר, מהמציאות, מהקשיים, מהסיבוכים, מהבעיות. הציפייה לישועה זה לא מילתא זוטרא תאי. זה דבר מאוד כבד משקל, נאמר. אדם צריך לצפות לישועה. איך הוא יצפה לישועה? צריך להסתכל על העתיד. לראות את העתיד לפנינו. אבל לא רק בעיניים התרוטות שלנו, כשאנחנו רואים לטווח קצר אפשר לסגור את החלון. יש כבר מי שמטפל בהם. זה מצווה גדולה למכור את השענות. ציפית לישועה מבחינה זאת שאתה רואה את ההווה בעיניים של העתיד, או בעיניים של הנביאים, לא בעיניים שלנו שורים לטווח קצר מאוד. האם אתה מאמין שכל דברי הנביאים, אשר דבר אחד מהם לא ישוב אחור, האם אתה מאמין בדברים האלה באמת? אתה חי לאור דברי הנביאים? זה דבר גדול מאוד. ציפית לישועה. מצד אחד אנחנו מבקשים אנא השם, הושיע נא. אבל מצד שני, בשביל לבקש באנא השם הושיע נא, אתה צריך להאמין באמת בישועתו של עם ישראל. יש ביטוי אצל הרם וקוק זצל באורות הקודש, יש ביטוי כזה שנקרא צדיקים לעתיד לבוא. שהקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, את האור של מעשה בראשית הוא גנז. גנז אותם, למי הוא גנז אותם? למי יחביא אותם? לצדיקים לעתיד לבוא. אז מה זה הצדיקים לעתיד לבוא? באופן פשוט, אדם מבין, צדיקים לעתיד לבוא זה אנשים שיהיו פעם, הם יזכו לאור הגדול הזה. איך אנחנו רואים את זה באופן פשוט? אבל כשהרב מתייחס באופן מעמיק יותר, הוא אומר, יש צדיקים שחיים בהווה את העתיד. זה נקרא צדיקים לעתיד לבוא. שבשבילהם העתיד וההווה זה עניין אחד, זה לא שני דברים נפרדים. האנשים האלה רואים, למרות כל הקשיים שבהווה, בעולם הזה, הם רואים את זה בפרספקטיבה ענקית, הם רואים כיצד כל ההכנות לקראת העתיד, העתיד לבוא. זה, צדיקים לעתיד לבוא, הם רואים את האור גם בהווה. למה יש להם ציפית לישועה? הם, כמו שרש"י אומר, הם מצפים באמת ומאמינים באמת בהתקיימותם של דברי הנביאים, שדיברו אך טוב לא רק לישראל, אלא לכל העולם כולו. ריבונו של עולם ברא את העולם, כל המחשבה, כל המגמה, כל הרצון הוא לטובה, הכל לטובה. והם חיים את זה בהווה, נאמר, זה צדיקים לעתיד לבוא. אז אנחנו ביושנה רבה. מצד אחד זה יום של חיתום הדין, כמו שאומרים. יש בו מין מידת יום כיפורים כזה, כמו שנאמר בהלכה. לכן החזן הולך עם קיטל, להראות לנו. מצד שני, ויום גדול, יום שמחה, לעם ישראל, עוד שנה, עוד צעד, יום ליום יביע אומר, בשנה לשנה, אנחנו מתקדמים לקראת הישועה הגדולה, שבוודאי, בוודאי, היא עומדת בפתח שלנו. במיוחד, ובפרט, כשאנחנו נותנים את השיעור הזה בירושלים, ובמכון מאיר. אז ודאי, המציאות היא מציאות מאוד חיובית, עם כל הקשיים, עם כל ה... סיבוכים שלנגד עינינו, אבל אנחנו רואים כאמור את ההווה בדרך העיניים של העתיד. אז זה נושא אחד שרציתי לומר. אנחנו צריכים בימים האלה לצפות לראות עין בעין, כדברי הרב צבי יהודה זכר צדיק תמיד אומר, לראות בעין של הנביא את ההווה. כיצד מתגשמת הנבואה של נביאי ישראל על קיבוץ גלויות, על בניין ארץ ישראל, על התחלת בניין בית המקדש, בית שלישי, אנחנו בהתחלת בניין הבית השלישי. כל זה אנחנו צריכים לחיות את הדבר הזה, לנשום את הדבר הזה, ובמיוחד לשמוח בדבר הזה, להיות שמחים בעובדה שאנחנו, הדור שלנו זוכה להיות במקום הזה. הלילה הזה אולי למיוחד, הושענא רבה, הגמרא במסכת סוכה מתארת לנו המשנה, אחר כך גם הגמרא, מה היה בלילה הזה, או בלילות האלה, או בפרט בלילה הזה, מה היה כשבית המקדש עמד על תילו, ומה יהיה בעזרת השם כשבית המקדש ייבנה, מה יהיה מיוחד בלילות האלה, בלילה הזה. אני מצטט כאן את הגמרא במסכת סוכה. אומרת הגמרא, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מי שלא ראה את שמחת בית השואבה בבית המקדש, הוא לא ראה שמחה בימיו. רק שנבין את העניין הזה של השמחה, הרמח"ל בספרו על הגאולה, על מאמר שלו הגדול על הגאולה, הוא שואל שאלה, מה יהיה המצב רוח העולמי? כלומר, של המין האנושי לעתיד לבוא, כשבאמת תבוא הישועה והגאולה לעולם. איך ייראו בני האדם? מה יהיה המצב רוח שלהם? אז הרמח"ל אומר שמה שיאפיין את הדור של הגאולה או הישועה לעתיד לבוא, מה שיאפיין אותם זה השמחה, כך הוא אומר. כביכול, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא את האדם שיהיה שמח, שזה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. שיהיה לו טוב, הוא שתל אותו, הניח אותו, והניחהו בגן עדן, שם אותו בגן עדן. כל המציאות של האדם בתחילת הווייתו ובאחרית הווייתו, זאת אומרת בראשית הדרך, האדם הראשון, כל המציאות שלה הייתה מציאות של שמחה. ולעתיד לבוא, אומר הרמח"ל, אותה שמחה שאפיינה את האדם הראשון, השמחה הזאת תתגלה בגדול על כל המין האנושי. ועם ישראל בפרט, אבל כל המין האנושי יהיה בשמחה עצומה. העונש של האדם הראשון היה העצבות. בעצם תלדי בנים, בעצם תאכל את לחמך. זאת אומרת, העצבות, המציאות הזאת שהאדם הוא עצוב, זה למעשה תולדה. מציאות העצבות בעולם היא תולדה של אותו חטא קדמון, שלצערנו הרב עדיין מלווה אותנו, אבל אנחנו חיים באמונה, בהכרה, שהחטא הזה יתבטל בעזרת השם, והשמחה תחזור למין האנושי. כל המציאות כולה תהיה של שמחה. ככה מסביר הרמח"ל במאמר הגאולה. מעין זה, נאמר, כשאנחנו סוגרים את מעגל השנה בחג הסוכות, מעין זה, השיא, הביטוי הנפשי, הרוחני, נאמר, של עם ישראל, בשיא, זה השמחה. השמחה, שכמו שהוא אומר, אומרת המשנה כאן, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימם. זה כאילו התכלית של כל השנה. כל סוגרים מעגל, אבל בשמחה מיוחדת במינה. עוד מעט נתייחס אל השמחה המיוחדת הזאת, שהיא שמחת בית השואבה. אבל השמחה הזאת, זה היה דבר מיוחד במינו. זה מזכיר לי, בזעיר אנפין אני אומר, זה לא... יש לפעמים חתונות במכון מאיר, שהחבר'ה מאוד שמחים, שמחה עצומה. אז אתה רואה מסביב אנשים שהם לא רגילים כל כך ל... אנשים באים לחתונה והם אוכלים טוב וזה, זה, אבל פתאום אתה רואה בשמחה, רוקדים, שמחים. אומרים לחבר'ה, תלכו לאכול, אין זמן לאכול, רוקדים, לא מפסיקים. אז אתה רואה, אנשים רואים שמחה. ולא פעם הם יוצאים מחתונה כזאת ואומרים, תשמע, שמחה כזאת לא ראיתי מימיי. לא ראה שמחה. השמחה עם הקרינה, השמחה של החבר'ה ששמחים בחתונה, היא משפיעה עם הקרינה על אותם הסובבים, הם צופים בשמחה הזאת. תכף נראה דבר דומה שהיה כאן בבית המקדש, שהיה איזה ליבה בשמחה. היו אנשים מיוחדים שהם היו המנוע של כל השמחה, המרכז של כל השמחה, נכיר אותם עוד מה, ומסביב עם ישראל עומד ופשוט מושפע השפעה עצומה מהשמחה הזאת, עד כדי כך שאומרים מה זה שמחת בית השואבה. אז הגמרא אומרת כמה דפים לפני זה, אומרת למה זה נקרא שואבה, שאנשים מרוב שמחה היו שואבים מהמקום הזה את רוח הקודש. אדם היה חוזר משמחה כזאת, מדרגה גבוהה מאוד בעבודת השם, זה רוח הקודש. ואומרים יונה הנביא היה בשמחת בית השואבה, כתוצאה מזה הוא התנבא וכל ההשתלשלות של יונה הנביא. השמחה הזאת יש לה השפעה, הקרנה גדולה. בוא נראה כיצד. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. במוצאי יום טוב הראשון של חג, ירדו לעזרת נשים, ומתקנים שם תיקון גדול. המשנה לא מפרטת מה היה התיקון הגדול שנעשה בעזרת הנשים, אבל הגמרא כן מפרטת. צריך לדעת, ישנה שמחה וישנה שמחה. ישנה שמחה שיש בה גם קלות ראש, אבל ישנה שמחה שכל כולה יראת שמיים. לכן נקרא תיקון גדול. מהו היה התיקון הגדול? אומרת הגמרא, מהי תיקון הגדול? אמר רבי אלעזר, כאותה ששנינו חלקה הייתה בראשונה, והקיפו הגזוסטרה, והתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה, ואנשים מלמטה. שמחה, שמחה, אבל צריך לשמור על העיניים, זה אני אומר לבחורים. ברגע שלא שומרים על העיניים, אז כבר יש בזה לא שמחה לשם שמיים. יש בזה צד של קלות ראש. ולכן המשנה אומרת, זה תיקון גדול. קודם כל, אתה רוצה באמת לשמוח בשמחת השם, סור מרע. אחר כך, עשה טוב. אז זה התיקון הגדול שהיה אז ועד היום, כמו בהרבה בתי כנסת, גם במכון מאיר, עזרת נשים היא למעלה. זה לא מקרה הדבר הזה. אלא בא באמת על מנת שהשמחה תהיה שמחה שלמה, ולא שמחה לא שלמה, התיקון הגדול. אז זה דבר אחד. דבר שני, אומרת המשנה, היה אור גדול. אור גדול מאוד היה מתוך השמחה הזאת, תרתי משמע. מנורות של זהב היו שם, וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, וארבעה סולמות לכל אחד ואחד, וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם קדים של 120 לוג, שמטילים לכל ספל וספל, ומבלעי מכנסי כהנים ומניהם, מהן היו מפקיעים ומהן היו מדליקים, ולא היה חצר בירושלים שאינה מהירה מאור בית השואבה. כאמור, תרתי משמע. לא רק שהיה אור פיזי, שהגמרא אומרת שאישה הייתה יכולה בירושלים, הייתה עיר אומנם לא כמו היום, היום עיר גדולה מאוד, אבל האור הזה היה מאיר בכל ירושלים, והייתה יכולה לברור את את המאכלים, אם זה אפונים או אורז או דברים כאלה, הייתה יכולה לברור לאור המנורה. אבל גם אור רוחני, היה שפע כזה, האור הזה האיר לכל ירושלים. ומה היה הלב של השמחה? חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. ועל הרקע הייתה תזמורת, הלוויים היו מנגנים, וכאן המשנה מעריכה בעניין של התזמורת שליוותה את השמחה הגדולה הזאת, שמחת בית השואבה. מה הייתה השמחה הזו של החסידים ואנשי מעשה? חסידים ואנשי מעשה, לדעת, עם ישראל כולו, עמך ישראל כולם צדיקים. אבל יש מדרגות מדרגות בתוך עם ישראל. כולם צדיקים, אבל לא כולם חסידים, זה ידוע. מדרגות בדבר. מה ההבדל בין אדם שהוא צדיק לאדם שהוא חסיד? בעל מסילת ישרים אומר, צדיק זה אדם שהוא עושה מעשים טובים, מתקן את מידותיו, הולך בדרכי השם, מקיים תורה ומצוות, אבל כל הזמן חושב על עצמו. צדיק זה אדם שרוצה שיהיה לו טוב בחיים. מי לא רוצה שיהיה לו טוב בחיים? מי לא רוצה להיות מאושר בחיים? מי לא רוצה להיות שמח בחיים? ירים את היד. כולם רוצים. צדיק זה אדם שהוא חושב, עובד את האלוקים, עושה את רצון האלוקים, אבל במרכז, במטרה שלו, מרכז ההוויה שלו, זה האגו שלו, זה האני שלו. וזה לגיטימי הדבר הזה. זה בסדר גמור. אדם רוצה שיהיה לו טוב. אם תשאלו פעם את האלוקים, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, הוא גם יגיד שהוא רוצה שיהיה לנו טוב. אין טוב אל התורה, נאמר. כן. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. איך אומר בעל מסילת ישרים? שבשאלה, מה מגמת האדם, מה תכלית החיים, שמה האדם צריך לברר לעצמו מה חובתו ומה מגמתו בחיים, אז מיד הוא אומר, איך אני יכול לדעת מה המטרה שלי, מה המגמה שלי בחיים? הוא אומר שם במקום, אתה לא יכול לדעת, אבל איך תשאל את החכמים? הם יכולים לדעת, הם כבר חכמים. אנחנו לא נולדנו עם תשובות לדבר הזה, לשאלות החשובות האלה, מה המגמה שלנו, מה המטרה שלנו בחיים. לך תשאל את החכמים. מה אומרים החכמים? המטרה היא ליהנות מזיו השכינה. ליהנות מזיו השכינה. דהיינו לראות את הטוב, לראות בכל דבר בעולם את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בכל דבר ודבר. וזה לגיטימי הדבר. אבל זה לא חסיד. זה נקרא צדיק. אדם שרוצה לראות, לחזות בנועם השם, להתענג על נועם השם, ולראות את הטוב של אלוקים בכל דבר ודבר, תבוא עליו הברכה. אבל עדיין, כאמור, הוא לא מבחינת חסיד. מהו חסיד? חסיד, ככה מסביר הרמח"ל במסילת ישרים, קוראים לו אידיאליסט בלשון הפשוטה שלנו. מה זה אידיאליסט? זה אדם שרוצה שלא רק לא יהיה טוב, אלא גם לכולם יהיה טוב, לאחרים יהיה טוב. זה נקרא אידיאליסט. זה נקרא חסיד. חסיד, אדם ששם לנגד עיניו, המטרה שלו להביא נחת רוח, ככה אומר לקדוש ברוך הוא, ולרצות שלכל העולם יהיה טוב, לכל עם ישראל יהיה טוב, שכולם יהיו שמחים, שכולם יבשו וכולם יגאלו, לא רק הוא באופן עצמי. אדרבה, הוא מוכן לסבול לחסיד, רק שלאחרים יהיה טוב. זה מדרגה של חסיד. לכן הוא אומר, חסידים זה לא כולם, חסידים זה אנשים מיוחדים, אנשים שכל המטרה שלהם להיטיב לזולת. כל המטרה שלהם לשמח את הזולת. כל המטרה שלהם להביא טוב לעולם. זה נקרא חסידים. ומה זה אנשי מעשה? אנשי מעשה זה אנשים שמכירים בערך המעשים של עצמם. אדם עושה הרבה דברים בחיים, אבל לא כל אדם מבין מה האפקט, מהי ההשפעה של המעשים שלו לא רק על עצמו, אלא כיצד המעשים שלו משפיעים בכל העולמות. זה מדרגה. זאת תורת האדם, אומר בעל נפש החיים, שאדם יבין וידע ויפנים את זה בליבו, שכל מחשבה וכל מעשה וכל דיבור שאדם עושה, הוא מקרין ומשפיע על כל העולמות, לא רק על נפשו שלו, אלא על כל העולמות. זה אנשים מיוחדים שיש להם אחריות גדולה על כל מה שהם פועלים והם עושים, כל צעד ושעל. אז אותם האנשים המיוחדים, חסידים ואנשי מעשה, מה הם היו עושים? הם היו עומדים במרכז השמחה הזאת, בבית המקדש. והם היו מסמכים את כל הציבור שהתאסף שם, וציבור רב כאמור התאסף שם בבית המקדש. אומרת הגמרא, יש מעין מאותם חסידים ואנשי מעשה אומרים, אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותינו. דהיינו, היו כאלה שאומרים, אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותינו. דהיינו, הם מי, אנחנו אומרים, מי שנולדו ועד שזקנה, האנשים האלה לא חטאו. תשאלו אותי איך, שאלו אותי איך, אני לא יודע. אני לא יודע, באמת לא יודע. אבל יש אנשים כאלה, שאנחנו מביאים נשמה לעולם, אנחנו רוצים שהנשמה הזאת תגדל לתפארת, ועוטפים אותה בחום ובאהבה, וזה לא מחויב המציאות שאדם שנולד יבלה לתוך שדה קוצים, או לתוך צרות, או לתוך בעיות, זה לא מחויב המציאות. אדרבה, אנחנו צריכים להאמין, וככה אפשר, ישנם אנשים שמרגע שהם נולדו ועד פטירתם, כמו ידוע על הגאון מווילנה ואחרים, שכבר מגילאים קטנים מאוד, כבר היו מלאים בתורה, בגיל 3, 4, 5, כבר כל כולם היו בעולמה של תורה ואמונה ויראה. אז אלה הצדיקים, שמילדות ועד זקנה, הם אומרים, אשרי ילדותנו, הייתה לנו ילדות מאושרת, שבילדות הזאת דבקנו בקדוש ברוך הוא, שלא בישה את זקנותנו. אלו חסידים ואנשי מעשה. אבל יש מהן אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו, אלה בוגרי מכון מאיר. כתוב, אלה בעלי תשובה. זאת אומרת, הייתם מדרגה כזאת של צדיק שנולד צדיק, ואז זקנה הוא צדיק, זה מדרגה גדולה מאוד. אבל בעל תשובה, רקד גם שם, בעלי תשובה היו במרכז המעגל, והם היו גם כן בשמחה עצומה. למה? אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו, אלו בעלי תשובה. שבעל תשובה, אפשר לראות את זה לפעמים בחוש, למרות שהוא בא מעולם לגמרי אחר, אבל הוא מגיע למדרגה של צדיק גמור, אותו צדיק שמילדות הוא מגיע לאותה מדרגה. ואולי המקום שבעלי תשובה עומדים, אומרים חז"ל, צדיקים גמורים אינם עומדים, והסיבה היא כי הם עשו דרך הרבה יותר ארוכה להגיע לאותה מדרגה, מאשר צדיק גמור שהוא נולד עם זה, אף פעם הוא לא עמד בניסיונות, ולא היה צריך להתגבר על דברים כאלה ואחרים. לכן הוא מדרגה עוד יותר גבוהה. אז שני הסוגים האלה, חסידים ואנשי מעשה, אנשים כלליים, אנשים שכל חייהם למען הכלל, ובעלי תשובה שהם גם חסידים מבחינה זו, הם היו עומדים במרכז המעגל הזה, אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא. ומי שחטא, ישוב וימחול לו. המהר"ל מפראג אומר שהעצבות היא באה כתוצאה מהחטא. חטא, המושג חטא, זה חיסרון. והשמחה היא תוצאה מהשלמות. כשאדם הוא שלם, הביטוי הנפשי למצב של שלמות, זאת היא השמחה. ומצב של עצבות זה ביטוי לחיסרון שקיים באדם, לחטא שחיים. אבל מה? החטא ניתן לכפרה, ניתן לתיקון. עד לכאן זה היה מרכז המעגל. תניה, אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן. הלל הזקן, שהיה... כולנו מכירים את הלל הזקן, כמה הוא היה אדם ענב, כל עניינו באמת להיטיב לזולת, לקרב אנשים, לקרב את הגרים, סיפור ידוע. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, אם אני לא נמצא כאן, מי כאן? שום דבר לא נמצא כאן. אני רוצה קצת להתייחס לדברים של הלל הזקן. הרי הוא היה אומר את הדבר הזה, תוך כדי ריקוד ותוך כדי שמחה עצומה, שאולי במשפט הקצר הזה, אם אני כאן, הכל כאן, ואם איני כאן, מי כאן, אף אחד לא נמצא כאן, אולי בזה הוא מבטא את השיא של השמחה שאפשר לשמוח. מה זה? באופן פשוט, אם אני כאן, אם אני כאן, מי אני כאן, מי אני? מי אני? הלל. אם אני כאן, הכל כאן? האם באמת הכל כאן? האם כל העולם נמצא כאן? ואם איני כאן, האם מי כאן? אף אחד לא נמצא כאן? איך אפשר להבין את הדברים כפשוטם של הלל הזקן? אלא צריך להבין, יש שלושה דברים בשביל לדעת מהי המציאות לאמיתה. צריך לדעת שלושה דברים. מהו הזמן שאתה חי בו? מהו המקום שאתה חי בו? ומי אתה בתוך כל המציאות הזאת? איפה הוא רוקד, הלל הזקן? הוא רוקד בבית המקדש. אם אני כאן, אם אני כאן בבית המקדש, הכל כאן. הרי בית המקדש הוא המקום המרכזי של כל העולם כולו. אם אני כאן, אם העם היהודי, הלל הוא אדם, לא אדם פרטי, הוא אדם כללי. אם אנחנו כאן, במקום בית המקדש, כל העולם כולו מחובר למקום הזה. אז כל העולם הוא מחובר לכאן. אם איני כאן, אם עם ישראל לא נמצא במקום בית המקדש, מי כאן? שום דבר לא כאן. הכל מפוזר. אין מרכז, אין לב, אין ראש. כמו כל דבר שאין בו מרכז, אין בו לב, אין בו ראש. אז מה נמצא כאן? אז שמחתו של הלל הזקן הייתה, הוא מתבונן, הוא אומר, הוא, תוך כדי ריקוד הוא אומר, אני כאן, עם ישראל כאן, איפה הוא? בבית המקדש. כל העולם כאן, כל העולם מתחבר למקום הזה. זה היה בבית שני, עוד שזה לא היה מי יודע מה, כן, שכינה לא הייתה וכו'. אבל ודאי ודאי בבית שלישי כשיבנה, ירושלים ובית המקדש, מרכז העולם. אם יש מרכז לעולם, אז כל העולם כולו מחובר לאותו מרכז. אבל אם המרכז הזה הוא חרב חס ושלום, אז במילא, מי כאן? שום דבר לא כאן, שום דבר לא נמצא כאן. אז זה ריקודו של הלל. אם אני כאן, הכל כאן. והפרשנים אומרים, אם אני כאן, הכוונה, אם השכינה כאן, והשכינה מתגלה על ידי מי? על ידי הלל הזקן מתגלה. או על ידי עם ישראל, כי הלל הזקן הוא לא אדם פרטי, הוא אדם כללי. אם אני כאן, הכל כאן. זו הייתה השמחה הגדולה של הלל הזקן, שהוא היה רוקד במרכז המעגל. אחר כך אומר הלל, הוא היה אומר, למקום שאני אוהב, שם רגליים מוליכות אותי. למקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. לאן הוא, איפה הוא נמצא, באיזה מקום? הוא אוהב את המקום הזה. הוא אוהב את בית המקדש. לכן הוא מגיע למקום הזה. אם תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. הוא פונה כביכול אל השכינה. אם אתה תבוא אל ביתי, דיינו לבית המקדש, אני אבוא אל ביתך. ואם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אם כן, זו הייתה השמחה בשמחת בית השואבה, כשהייתה שמחה עצומה, במרכזה כאמור היו גדולי ישראל, היו שמחים שמחה גדולה, והרמב״ם באמת מביא את הדברים האלה, הבאתי כאן את הרמב״ם, בקשר לשמחה המיוחדת הזאת. אומר הרמב״ם, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמח בהן, בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. וכיצד היו עושים? ערב יום טוב ראשון היו מתקנים במקדש מקום לנשים, כמו שקראנו במשנה, לנשים למעלה, לנשים למטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו. ומתחילים לשמח ממוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום, בימי חולו של מועד, ומתחילים מאחר שיקריבו תמיד של בין הארבעים, לשמח שער כל היום, כל הלילה, והגמרה דנה שאיך היו שמחים, עד כדי כך שהיו שבעה ימים, יום ולילה, היו כל הזמן בשמחה גדולה, והיו נרדמים ככה, על כתפיים אחד של השני. ואיך הייתה השמחה זו? כאן מסתאר את, את השירים, רוקדים, מספקים, מתפקים, ומפזזים וכו'. מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה מהארץ, וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות, והסנדרין, והחסידים, והזקנים, ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומסמכים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והאנשים כולן, באים לראות ולשמוע. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקל שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך, וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. אנחנו תפילה בעזרת השם, ששמחת בית השואבה, יבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואותה שמחה גדולה שהייתה שם, תלך ותקרין לכל העולם כולו. מתי באמת כשנזכה לאותה ציפייה, להגשמת אותה ציפייה של נביאי ישראל שהתקיימו במהרה בימינו, אמן. תודה רבה. אולי עוד איזה דבר לגבי הציפייה, אני נוהג לומר לאחרונה את הדבר הזה. אנחנו נמצאים, קצת לעבור לדברים יותר שנוגעים למציאות בהווה, אנחנו נמצאים היום בתקופה לא כל כך פשוטה, הרבה מאוד סיבות, נאמר ככה. אבל קודם כל, כמו שאמר, ציפית לישועה, צריך לראות את את הדברים בפרספקטיבה של בעיניים של נביא, בעיניים של הנביאים, שהם ראו את התקופה שלנו, ראו את כל הסיבוכים ואת כל הבעיות ואת כל הדברים, והם הסתכלו קדימה אל סופה של אותו תהליך. אנחנו קראנו בהפטרות של שבת וגם בהפטרה של יום טוב ראשון, קראנו את ההפטרות של מלחמת גוג ומגוג. המלחמות האלה שקוראים אותם דווקא בסוכות, מדוע? כי באמת סוכות, כתוב שבנביא זכריה כתוב שבסוכות יבואו כל אומות העולם, לעתיד לבוא, אחרי מלחמת גוג ומגוג, יבואו כל אומות העולם לירושלים בסוכות, והתברכו מירושלים. זאת אומרת, כל מדינה או כל אומה שתגיע לירושלים תתברך, וכל אומה שלא תגיע לירושלים מאיזושהי סיבה, היא לא תתברך, יהיה בצורת ויהיו להם צרות צרורות בעניין. ככה נאמר, ולכן קוראים את זה בסוכות. כי חג הסוכות הוא לא רק חג לאומי, אלא גם חג עולמי, קוסמופוליטי, שייך לכל העולם כולו. ושואלים שאלה, מה זה המלחמה הזאת שנקראת מלחמת גוג ומגוג, ולמה, מה זה קשור לחג הזה, ומה זה קשור למציאות שלנו שאנחנו חיים בה היום? למה אני אומר את הדבר? אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך, תהליך הייתי אומר אולי המופלא ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, שנקרא תחיית העם היהודי בארץ ישראל. שבליבה של התחייה הזאת זה הקמת מדינת ישראל וקיבוץ גלויות. שאנחנו ממש בעיצומו של כל התהליך הזה. התהליך הזה אמנם הוא תהליך מאוד לא פשוט, הוא מורכב מאוד, מסובך מאוד, עם המון קשיים, וגם גורם להרבה עצבות. היינו לפני שנתיים בגירוש מגוש קטיף, ראינו כמה עצבות הדבר הזה גרם לרבים רבים בעם ישראל בעניין הזה. וגם היום לא חסר לנו את המידה הזאת. אז איך אנחנו נתגבר על כל המציאות הזאת, על כל העניין הזה? צריך לראות את הדברים מסופם לתחילתם. זאת אומרת, להסתכל, אם אנחנו רואים את כל המהלך בפרספקטיבה יותר גדולה, לא רק לקרוא את הכותרות של העיתון, או את האירוע הזה או האירוע האחר, לראות באמת כל המהלך הזה לאן הוא מוליך אותנו, אז זה יכול למלות אותנו בשמחה גדולה. אז לאן המהלך הזה מוליך אותנו? אז כל הנביאים מדברים שכשעם ישראל יבוא לארץ ישראל, נכון שנעבור הרבה משברים בעקבתא דמשיחא, אבל הדבר הגדול ביותר, ההירואי הגדול ביותר שיהיה, זה יהיה מה שהנביאים קוראים לזה מלחמת גוג ומגוג, דהיינו שכל אומות העולם הם יבואו לכאן במטרה לנשל אותנו מארצנו ולכבוש את ירושלים. המטרה היא כיבוש ירושלים. והיום כשאנחנו פותחים עיתון ורואים על מה מדברים, על חלוקת ירושלים ועל נישולנו מארץ ישראל, על כל הדברים האלה, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, האם אנחנו לא נמצאים באותה תקופה שאולי מדברים הנביאים שכל אומות העולם, כרגע זה רוב אומות העולם, אבל בנביא כתוב שכל אומות העולם, שכל האומות העולם יתאספו כולם, יעשו ועידה כזו, במטרה לנשל אותנו מארצנו, ובמיוחד לנשל אותנו מירושלים. האם אנחנו לא בתקופה הזאת? על זה יש ספר שנקרא כל התור של הרב קשר. הספר הזה הוא מחולק לשני חלקים. חלק אחד זה דברים של תלמידי הגאון מבילנה, שמתארים את כל הקשיים של הגאולה, וחלק שני זה ליקוט של דברי חכמים, גם מהראשונים וגם מהאחרונים, על כל מיני נושאים שנוגעים לדור שלנו, לתקופה שלנו, כן, ושם יש גם פרק שעוסק במלחמה, בין השאר במלחמת גוג ומגוג, ומה המשמעות ולמה הכוונה כשהנביאים מדברים על מלחמת גוג ומגוג. שם באמת נאמר בפרשנים שם, שדברים על הדבר הזה, שכל אותן המלחמות שאומות העולם יוצאות נגדנו, היום זה הערבים, אבל זה לא רק הערבים, לנשל אותנו מארצנו, הם מבחינת סדרה של מלחמות גוג ומגוג. גם המלבי מדבר לא על מלחמה אחת, הוא מדבר על סדרה של מלחמות שהם באותה מטרה, לנשל אותנו מארצנו ומירושלים. ככה מסבירים שם את ה... זאת אומרת, מלחמת העצמאות, ומלחמת קדש, ומלחמת ששת הימים, אחרי יום כיפורים, מלחמה עכשווית, כל המלחמות, המטרה היא אחת של אויבינו, לנשל אותנו מארצנו. וזה הבחינה של מלחמת גוג ומגוג. מה יהיה בסופה של אותה מלחמה? לפי הנביאים אני מדבר, ציפית לישועה. מה יהיה סופה של אותה מלחמה? אז גם שני הנביאים, גם הנביא זכריה, גם הנביא יחזקאל, כשמדברים על זה, הם מדברים על ניצחון מוחץ של העם, עם ישראל, נגד כל אלה שיבואו להתנפל. ממש ככה מדברים בצורה נחרצת בעניין הזה. למרות הניסיונות, ויגיעו עד לירושלים. אבל בסופו של דבר יהיה ניצחון מוחץ, יש גם תיאור איך הניצחון הזה יהיה. ואני נוהג לספר, כמילתא דבדיחותא, אבל זה מהדבר ש... זה נוגע לדור שלנו, לתקופה שלנו. לפני כשש שנים בערך, היה לי איזה עסק, איזה עניין עם ערבי. ערבי שהוא קבלן בניין. מוסלמי, אדם מבוגר. היינו מדברים בינינו על כל מיני דברים, על דע ועלה, כל מיני דברים. יום אחד הוא שאל אותי, תגיד לי, מה כתוב בתורה שלכם, מה יהיה בסוף? זאת אומרת, באחרית הימים, מה יהיה בסוף? אז אני עונה לו בשאלה, כמו יהודי, תגיד, מה כתוב בקוראן שלכם, מה יהיה בסוף? אז הוא אומר לי, אצלנו בקוראן כתוב שהחרב של מוחמד, היא תנצח, וכל העולם כולו יתאסלם. כמו אלה הבן לדן וכל ה... שהם מאמינים באמונה שלמה, שזה מה שיהיה בסופו של דבר. היום אנחנו רואים בחוש את הדבר הזה, שבאמת האסלאם מרים ראש במטרה להסלם את כל האנושות כולה, ועושה על זה מאמץ לא קטן. אז אני אומר, אז הוא אומר, מה אצלכם כתוב יהיה בסוף? אני אומר לו, אצלנו כתוב בדיוק הפוך. כתוב, לא יישא גואל גואל חרב ולא ידעו עוד מלחמה. יש שלום, בלי חרבות. לא... אתם מדברים על חרב, אנחנו לא, בלי חרבות. אז הוא אומר לי, מעניין, אינשאללה, אומר, באמת, מעניין. אבל אמרתי לו, לפני שאנחנו, יש שלום בעולם, אמרתי לו, תדע לך, יהיה מלחמה גדולה. איזה מלחמה? אז הוא אומר לי, אז שאלתי, אומר לו, זה מלחמת גוג ומגוג. אז הוא לא הרפא ממני כל הזמן, מה זה המלחמה הזאת? אז הוא אומר לי, תגיד לי, מי ינצח במלחמה הזאת? אז אני אומר לו, והסברתי לו שמלחמת גוג ומגוג זה כל העולם יהיה נגדנו. הוא לא שכח לשאול אותי אם גם ארצות הברית יהיה נגדנו. אמרתי לו, גם אם הם יהיו נגדנו. הוא היה כל כך מבסוט מהרעיון הזה. לא רחוק לצערנו הרב אפשרות הזאת. אז אני אומר לו, אנחנו ננצח אותם, ובגדול. אז הוא שואל אותי, איך? איך אתם כל כך מעט ננצחו את כל הערבים ואת כל העולם שילכו נגדכם? תסביר לי, איך? אז אני מסביר לו, אני אומר לו, כתוב, קראנו את זה באמת בהפטרה ביום הטוב ראשון של סוכות, כתוב שאנשים, שתהיה המלחמה הזאת, אנשים ימותו בעמידה, כתוב. והעיניים יצאו להם מאחורים, כך הנביא אומר, והם כולם יעמדו ככה, וימותו בעמידה. אז אני, רק בשביל לפתח לו את הדמיון לערבי הזה, אמרתי לו, לנו יש פצצה, שאם אתה זורק אותה, על את הפצצה הזאת, על דמשק למשל, אז כל האנשים מתים בעמידה. אז אני מסביר לו איזה מפצצה, ואמרתי לו, פצצת אטום כזאת, אמרתי לו, הפצצה הזאת קוראים לה ניוטרון. למה קוראים לה ניוטרון? כי היא שואבת את כל החמצן, כזה פצצה כזאת, אני לא יודע אם יש לנו או לא, אבל רק להפחיד אותו קצת, והם מתים בעמידה. הוא שואל אותי, תגיד לי, רק פצצה אחת כזאת יש לכם? הוא הרבה, כאילו אני יודע כמה, בכלל יש לנו פצצות או לא, לא יודע את זה. טוב, אמרתי, יש לנו הרבה. אז נפלו פניו, ונפרדו את דרכינו, ומאז אני לא, שמעתי עליו, אבל לא ראיתי אותו יותר. זה היה, אם אינני טועה בתחילת האינטיפאדה של הר הבית הראשונה, נדמה לי ככה זה הייתה בתקופה. אחר כך הלכתי ברחוב, הוא לקח אותי איזה טרמפ, כאן בשכונה, וחשבתי בליבי, אמרתי, תראה מה זה. אתה מדבר עם ערבי על תרחיש אפשרי. זה לא דבר תיאורטי. שכולם יהיו נגדנו, ולנו לא תהיה ברירה, אנחנו לא עם שוחר מלחמות או משהו כזה. כפי להגן על עצמנו, נצטרך לנצח את כולם, ובגדול, בפעם אחת, בצורה כזאת או אחרת, אני מניח שיש תוכניות מגירה איך לעשות את הדבר הזה. אחרת, אוי ואבוי לנו, אם אין לנו תוכניות מגירה כאלה. כן, אנחנו לא רחוקים בעניין הזה. לא רחוקים מבחינה זאת, באותם דברי נבואה שעם ישראל ינצח, וכתוצאה מזה שהוא ינצח כל אומות העולם יכבדו אותנו, הדבר הזה הוא לא רחוק. וזה שהלל אומר, אם אני כאן בבית המקדש כל העולם כאן, כמו שהנביא אומר, כולם באים לבית המקדש. אם איני כאן, מי כאן? שום דבר לא כאן. ודבר הזה נלמד, מעשה אבות סימן לבנים, נלמד מאברהם אבינו. אברהם אבינו, המלחמת העולם הראשונה בהיסטוריה הייתה ארבעת המלכים נגד חמשת המלכים בסדום. במלחמה הזאת, הניצחון היה לאברהם אבינו, שהוא רודף אחרי ארבעת המלכים, והוא מנצח אותם, והם חוזרים, וכתוב שם בחומש בראשית, הם חוזרים לעמק שווה, זה המקום. ואז רש"י אומר, למה המקום הזה נקרא עמק שווה? אומר שהושבו שם כל מלכי העולם, ובאו לאברהם אבינו ואמרו לו, תהיה לנו לקצין, תהיה לנו למנהיג, אתה תהיה המנהיג שלנו. למה תהיה המנהיג שלנו? כי ניצחת במלחמה נגד ארבעת המלכים, שהם ניצחו את חמשת המלכים. תהיה לנו למנהיג. זה מעשה אבות סימן לבנים. גם הנביאים שמדברים על תחיית עם ישראל ותקומתו, שאנחנו רק נמצאים בתחילת התהליך, אבל כבר אנחנו יכולים לחוש איך אנחנו באמת מאוימים לפחות מסביב, על ידי לא רק העמים הסובבים בקרבת מקום, אלא גם יותר מהדבר הזה. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבסופו של דבר אנחנו ננצח בגדול. ולא רק צריך להיות חכם, עם ישראל הוא עם חכם ומעציל מרוחו הטובה לכל העולם כולו, אלא גם עם חזק, עם שמכבדים אותו, מכבדים אותו אומות העולם. ומתוך כך, אז באמת יתקדש שם שמיים, וזה מה שאני גם נוהג לומר, וכדאי לזכור את הדבר הזה, הקדיש, אנחנו אומרים, יום יום אומרים קדיש, התגדל והתקדש שמי רבה, הביטוי הזה, התגדל והתקדש שמי רבה, המקור לו זה מלחמת גוג ומגוג. שכתוב, אחרי שעם ישראל ינצח במלחמת גוג ומגוג, התגדלתי והתקדשתי, כך הוא אומר. ומכאן לקחו, אלה שחיברו את הקדיש, לקחו את ההתגדל והתקדש. כי עם ישראל באמת הוא העם שמשפיע על כל העולם. אבל ההשפעה של עם ישראל על כל העולם, היא יכולה להיות רק שעם ישראל בארצו, ולא סתם בארצו, אלא חזק בארצו, ורק שהוא בבית המקדש, כי כמו שאומר הלל הזקן, אם אני כאן, מי זה אני? אני זה עם ישראל, הוא אדם כללי. אז כולם כאן, כל העולם כאן, זה מרכז העולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים.